שמואל ב' פרק ט'. חשבתי להתחיל לדבר על מורכבות היחסים עם ציווה ומפיבושת דרך שיר מורכב מאוד של זלדה שמופיע בעמוד 3. עיניך מרצדות ציפורים קטנות יונקות דבש, כאשר בכית המלך לא שמע, כאשר נפלת העולם לא חזר לתוהו ובוהו. מפיבושת, חלמת על ידידות תמימה יותר, מאסת בחוכמת הנחש הקדמוני, בנו של יהונה. אחד השירים הכי נוגעים לדעתי שנכתבו על דמויות תנכיות בכלל. זלדה כאישה ערירית מגיעה ממשפחת אצולה יהודית, שני אורסון, בדוד הראשונה של הרבי מלובביץ', ראשונה. מתחתנת בגיל מאוחר עם אדם בשם חיים מישקובסקי, גם משפחת אצולה אשכנזית, אחיו רב אלה מישקובסקי, ראש ישיבת כפר חסידים. לא נפקדים בילדים, בעלה נפטר עליה תוך שנים ספורות, והיא למעשה אלמנה ללא ילדים. ורואים לאורך כל השירה שלה, באספקטים שחורגים מהחיים הספציפיים שלה, מגע עם האנשים השקופים. יש בחור בשנת 64, לוי נויפלד, שמואשם ברצח, והיא יוצאת נגדו, נגד המאשימים אותו, וממש כותבת שיר לכבודו בסרט שעשה דוד פרלוב בדיוק לפני 50 שנה. עכשיו יש חגיגות בסינמטק. פרלוב למעשה מראיין אותה בשנת 63, 64 כתבה נויפלד, 63, והיא אומרת ש... מדברת על הקבצנים, שבקבצנים סוד הגאולה, קבצני ירושלים. ובהקשר, בקונטקסט הזה של המגע עם האנשים נטולי השם, נטולי ההגדרה, אלה שאנחנו לא סופרים, היא כותבת את השיר הזה. אגב, תשימו לב כמה אנשים יש כאלה. אני אפילו אמרתי לעצמי, גם קצת בזכות הילדים שדיברו איתם על זה בגן, אנחנו באים למיני חנות אצלנו לקנות קניות, חלב, לחם ברמה כזאת, ואנחנו שואלים את המוכר או את השומר בכניסה, שאגב, לא נעים להגיד, שומרים בכניסה עם אתיופים, נכון? עוד אצלנו.
נכון.
יחסית לאחוזים באוכלוסייה, אחוזי השומרים האתיופים גבוה. עכשיו, או רוסים. לא רק להגיד אהלן בוקר טוב, לחתור ולשאול מה נשמע. זה גאולה. במה נשמע סוד הגאולה. אנחנו חברים, איך קוראים לו? אנחנו נינו חברים. ליל שבת אני מתפלל בבית כנסת חב"ד, נותן שם לפני ליל שבת, לפני אחד דודי, נותן איזה דרשה, פתאום אני קולט אותו. הוא בא, רוקדים ביחד אחר כך, אחרי התפילה. קורה משהו, רק אמרת, מה נשמע? עושה טוב. עוד לא הזמנו לארוחה, לא חבר. וזלדה מרגישה שמפיבושת זה המקום של האדם נכה הרגליים, הנכד של שאול, היחסן הגדול שנשאר בלי כלום. שזה לעולם מה שקורה, או לרוב מה שקורה עם יחסנים. או שהם נהיים אלימים מאוד, כי אתה חייב להם, כי הוא הבן של. אם אבא שלו היה ראש הממשלה, גם הוא. או שהם נהיים עזובים ושבוקים ואף אחד לא שם לב אליהם, כי בעצם מבינים שהם לא יכולים להמשיך את האתוס המפואר והגדול. ואחד הדברים הכי נוגעים ללב, שאני מוצא את עצמי חוזר אליו עשרות פעמים בחיים, זה סיפור על חידוש הערים, רב יצחק מאיר אלתר מגור, מייסד חסידות גור, חתנו של הקוצקי רבי, שיום אחד הולך עם הנכד שלו, שפת אמת, הבן נפטר נורא צעיר, ובעצם הסבא גידל את הנכד. הוא אומר לו, תראה, יש פה ספסלים. יש פה גבאי. צריך להתפלל כל הזמן שלא יבוא השטן ויחטוף את הנקודה הפנימית, שכבר ראינו שהרבה פעמים מגיע. או יש כזה מערכת, והמערכת הזאת היא טובה, המערכת הזאת רצינית, יש בו משהו, אדם לא סתם מגיע למעלה. כן, ההמונים הם טיפשים, זה נכון. הרצל התנגד מאוד לדמוקרטיה ודגל באריסטוקרטיה, שבה יש מספר נבחרים, שזה בעצם הוא, ובוחרים את את הממשל. אבל יש משהו בתחושה של ההמון שהוא לא סתם הולך על מישהו. יש פה משהו משיחי בהנהגה, תהיה אשר תהיה, יכול להיות מסוכן, אבל זה שההמון רוצה את X ולא את Y, וזה רוח כזאת. אבל הרוח, אם לא יודעים איך לעזור לה להיות עכשווית, נעלמת, ואנחנו מוצאים את ציבה, שהוא עבד שעושה פה טריק. הוא בעצם אומר, הבית שאול עדיין סוחב איזה אתוס, אבל אין בו כלום. אני שואב הכל, אני הופך את מפיבושת הנכד של שאול לבדיחה, לבובה, למריונטה, וככה זה יעבוד. אנחנו מכירים עוד מוסדות מול עינינו, ולא אכביר במילים, שתקופות מסוימות ככה זה עובד. בכל עולם שבו יש קונטקסט נפוטיסטי שאומר, אם אביך או דודך או אמך או סבתך הייתה מאוד מוכשרת או מוצלחת, זה אומר משהו גם עליך, וככה זה עובד. ככה זה עובד.
הסטטיסטיקה
אומרת שכן, הרי היה מבחירות האחרונות, ארבעה מבין שבעת המתמודדים, על הספרדי והאשכנזי, היו בנים של רבנים ראשיים קודמים. כלומר, הרוב...
למה, מי חוץ מ...
שפירה. וזהו, והבן של רבי יאו. עכשיו, בוקר טוב.
הרב שמואל
יאו, רב שפירה. שפירה, עכשיו בסופו של דבר מי נבחר?
שני
בנים של, שבעודם נבחרים, האבא שלהם חי ודחף והתקשר והזמין אליו את רוב הגוף הנבחר. ככה זה עבד בשני ה... מי לא נבחר? מעבר לפוליטיקה, אלה שאבא שלהם מת כבר, שאבא ראשי נבח, אבל מה זה למות? עכשיו, אתה יכול להגיד שזה ראוי, זה לא ראוי, מה זה קשור? אז מה, אם הוא אבא שלו היה, מה הוא השם? הכל נכון, הדמוקרטיה מקבלת, אם זה חוקית קביל, אנחנו אנשי חוק. אבל אני לא יכול להתעלם מזה.
ילד של אדמו"ר שגר בבית של אדמו"ר, זה לא עושה לו משהו? זה מביא אותו למקום יותר מאפשר, אני לא יודע אם מחייב, אבל מאפשר.
לא,
אני גם חושב שסביבה
נוחה של המסורת, ברור. זה לעולם תהיה ההתמודדות. כן, יש לי בדודה שהיא ראש מחלקה בהדסה. הר הצופים, מי שמעוניין,
לדע,
לא, בנסיבות משמחות, בסדר?
לא, מחלקה של מה?
לדע, יולדות. במקרה או שלא, הילדים שלה גם. בסדר, אני אומר, וגם בצבא ככה, ובממשל, וברפואה, וגם בעסקים. אני לא, אין לי, זה דרך הטבע. אבל אני אומר, הרבה פעמים זה מגיע למצבים.
לא, זה מזבור
כאן. יכול להיות שבדברים האלה
זה יותר מפריע שזה
ככה.
זה לא מחייב. זה לא צריך להיות מחייב.
עכשיו, אומרים שהיה השיג מפתיח, נורא משעשע. בוקר טוב. בין רב חיים שמואלביץ לרב מפונוביץ. רב חיים שמואלביץ היה ראש ישיבת. אביה, ראש ישיבת, רב חיים שמואלביץ, איזה ישיבה? ישיבת מיר. והרב מפונוביץ', ראש ישיבת פונוביץ', אמר רב חיים שמואלביץ לרב מפונוביץ', איך זה יש לך רמים כאלה טובים בישיבה? הוא אמר, לא הבנות שלי בוחרות את הרמים, אני בוחר את הרמים. כן, במיר באותו זמן זה היה שהבת של ראש הישיבה הייתה רוצה בחור, התחתנת איתו, יום אחרי החתונה הוא היה רם, הוא החתן של ראש הישיבה. אגב, זה לא נעים להגיד בסוגריים,
זה
קורה גם, מתחיל להיות בישיבות שלנו, לא יודע מה זה אומר שלנו, אבל
הבנות גדלו.
בניך בגרו, איך אומרת הגמורה, שחרר עבדיך. אז אתה רואה יותר ויותר ישיבות שהבן ממשיך או ברשות הישיבה
או
החתן.
בעיניי, לא יודע,
זה לא בהכרחה, זה מה שאני אומר, זה לא בהכרחה, לפעמים זה מטיבות הגדולה, אבל זה מציב, זה מציב מורכבות. תסכים איתי?
כן, תודה.
זה מציב מורכבות לא פשוטה, לא פשוטה, שברגע שהיא הופכת לשלשלת. ואגב, העולם החסידי התלבט בזה.
גם נראה לי כל העולם, גם העולם העסקי הוא כזה
פשוט,
זה לא קשור לעולם הדתי.
לא, בעולם הדתי, אני אגיד משהו, בעולם הדתי אתה בנוי על יתר השראה, בסדר? עכשיו
זה מנהל השקעות שגם בן שלו עובד לי
מנהל השקעות אבל ודאי שכל הבנות של תשובה יש לו חתן אחד שלמד פה נבח אברך, אבל כל שאר הבנות בעסק לגיטימי. אבל חזרה בתשובה, אז היא מורה. עכשיו אני לא מביע עמדה, אני רק אומר, אפילו בעולם החסידי יש התלבטות גדולה האם הנפוטיזם הרווחנו בו משהו. נגיד בחב"ד אדמור זקן נפטר, לא היה ברור מי ימשיך, לא היה ברור מי ימשיך. אנחנו רואים שההברקה הגדולה, שזה הרבי מלובביץ', הוא חתן בכלל, הביאו אותו מאזור אחר. לא, הוא גם לא מאוד משפחה, הוא ברחוק משפחה, הוא נין של צמח צלק, זה ככה. שזה חתן מילא, ואנחנו רואים את אחת האגרות, שזה מופיע בדברי חיים של הרבי מצאנז הראשון, רבי חיים מצאנז, שאומר שאולי היה ראוי שלא ימשיך הבן את אביו מחמת שמה יאמרו, ומחמת שלא תמיד מחזר את תורה אצל אכסניה שלה. זה מורכב. מצד שני הוא גדל לתוך זה, הוא מדבר את השפה, יש לו את מה שבורדיה קורא אביטוס. מה זה אביטוס? אתה מכיר את המושג? אביטוס זה אומר שזה משהו שאני לא יכול. בוא נתחיל אחרת. חרדים לא אוהבים להתחתן עם בעלי תשובה. אפשר לפתור בזלזול ולהגיד שהם גזענים ושהם כל הרעות החולות, אני דווקא רוצה לדרוש את זה לטיבות. למור, יש מה שנקרא ביידיש נישט פון אונזרה. מה זה? לא, זה גם זה גם אתה וגם אני. מה זה אומר? לא קשור לספרדים. גם אם אתה עכשיו הגעת מרוסיה עם המעיל, לא אנש, כן, זה או ספרדי או מזרופניק או חילוני. איך הוא ביור בחפם שר במילה, איך זה נקרא, מילה אחרונה שמעתי אותו שלפני שהוא היה חק, לאחותי דינה חסרה יד, סידרו לה ספרדי או מזרופניק או בעל תשובה יפה וגם נחמד, נכון? זה השיר. כל מי שלא מי שלנו, כל המעגל, אם חסרה לאחותך יד ואם נולדתם חרדים, היא יכולה לבחור מהמעגל הזה, מעגל הקסטה. כן, יש קסטות. עכשיו למה זה? מה העניין?
מה שזה הנחת יסוד שאם אתה דתי לדורי דורות אז יישאר?
לא יודע, אבל מה הם מחפשים? למה מי שלא מי שלנו אנחנו לא רוצים אותו? יש משהו, עכשיו אני יכול להגיד גם פחד, אבל אני יכול להגיד יש איזו שפה שנולדים איתה שאני לא יכול להסביר אותה, אני לא יכול להסביר אותה. יש משהו שנצרב אצל אנשים, למשל בהתנתקות, בסדר? אני הייתי בחומת מגן, זה היה ב-2001, 2002, היה משהו מאוד מסובך, אבל היה קשה, נהרגו 13 חבר'ה לידי בחטיבת אלכסנדרוני, היה נורא. אבל אני מסתכל היום ב-12 שנה לאחור, היה משהו שנוצרה שם שפה שמי שהיה היה מי שלא לא. האביטוס הצבאי הציוני שלי, האביטוס זה אומר איזה שפה שאי אפשר להסביר אותה, אבל היא מגדירה חברה כמי שנולד בה. כן? יש מתנחלים שאתה רואה שמתנחלים, בסדר? יש חקלאים אני זוכר, אני פגשתי חבר'ה לראשונה מחספין, גדלו על הסוסים, אתם גם בגולה, נכון? רכבו על הסוסים, לא כמו פה, היו בישיבות, בנווה שמואל, כבר חיים, ככה בתוך הגדרות של השטחים, מחסמים. אתה רואה, אתה מסתכל, אתה רואה את המרחבים, אתה רואה את הסוסים. לא צריך לדבר, אבל יש לו את האביטוס של המרחב. אחד יש לו את האביטוס של המתנחלים, אחד יש לו את האביטוס של למדנות, הוא גדל בתוך בית למדני, אחד יש לו את האביטוס של ההשכלה.
זה משהו
שאפשר לדרכוש. לא. לעולם הוא יבל תשובה. אתה יכול להיות תלמיד טוב, ואתה תלמד את כל הובס מכריכה לכריכה. אתה יכול להיות תלמיד טוב.
אז אתה
ממש... פעם אחד ניגש לרב שגן. אמר לו, הרב, מה אני אעשה? אני לא אזכיר שמות, אבל יש אחד בישיבה, שהוא אומר סבורי ברב שמואל, הוא ידע לעשות את הכבש? ויש אחד שאומר, אותה סבורי, הוא לא יודע לעשות את הכבש! תבין מה אני אומר? הרב שגר אמר לו, את התלונה הזאת תגיש להורים שלך. זהו, אי אפשר ללמוד את זה. עכשיו, הוא אומר מה שכתוב, אותו דבר הם אומרים, אבל הוא יודע לעשות עם האינטונציה שהוא משדר לך. נכון, התנועה הזאת של היליד, יש חד שלא, יש עולמות שלעולם יהיו זרים בפניך, זה לא אומר שלא תוכל להגיע להם, אבל אתה לעולם תהיה הזר, בסדר? יש עולמות שהם שלך, זה פטליסטי, זה דטרמיניסטי אולי, לא יודע. איך אומרים? אני לא אכנס לשאלות תיאולוגיות, תהיה הוא סוציולוג, אומר לך, זה ככה.
אני
חושב, אבל
מה
המושג
הזה,
למה הוא
מועיל?
כמובן שזה מועיל להגדרות סוציולוגיות של חברה לא ניתנת להיתוך, בניגוד לניסיונות של קור היתוך עולמיים. זה משיק לה הרבה מאוד. עכשיו, במובן זה, נכד המלך, יש לו את האביטוס המלוכני. בסדר? כלומר, יש לו, אתה רואה איך הוא הולך? איך אמר לי פעם מישהו? יש רבנים ש... הם הולכים מורש ישיבה. איזה חרדי אמר לי על רבנים דתיים לאומיים. יש אצלכם כמה שהולכים מורש ישיבה. יש כאלה, הם בלעקים עדיין, עם סנדלים, הוא בא לך עם טישרט. זה לא רב? למה זה לא רב? איפה כתוב בשולחן ערוך לא ללכת עם סנדלים? אה? לא כתוב. אבל האביטוס הרבנים מבחינת אותו אדם, אתה יכול להרער, אתה אומר, זה הביטוס גלותי, מה פתאום, בארץ ישראל, רב זה שהולך במכנס קצר, בשרוואל, עושה מצנח, כן, אף על מצנחים, יש לו סוסים, מומחה בצולל וטנק הרישים, מה שאתה רוצה. אבל יש איזה קונטקסט שעדיין לא הצלחנו להבקיע אותו, בסדר? לא היה רב ראשי מגולח, רק רב ראשי צבאי. טוב. ויאמר דוד, אך יש עוד אשר נותר לבית שאול, ועשה עמו חסד בעבור יהונתן. זו עמדה של מלכות. אנחנו, כמו שאמרתי, לדעתי, נמצאים בשלהי הפרקים הזוהרים של מלכות דוד. רגע לפני אוריה ובת שבע, שהכל שם כבר, זה בעצם דוד בקריסה, דוד בדעיכה. אולי פרק אחד שניים אחרונים, דוד על הסוס, בוא נעשה ג'סטה עם האויב שלי בית שאול. אני אמנם חתן שלו, אבל הוא לבית שאול עבד ושמו ציווה, ויקראו לו אל דוד, ויאמר המלך אליו, אתה ציווה מרבדך? ויאמר המלך, אפס עוד איש לבית שאול, ועשה עמו חסד אלוהים. ויאמר ציווה אל המלך, עוד בן ליהונתן נכה רגליים. שימו לב, אין לו שם. מה הוא יודע לעשות בחיים? מה המקצוע שלו? וכמו אתם יודעים, אתם מגיעים לכנסים, יש כאן אתר, ראיתם זה פעם? נכה רגליים. אין לו שם. רק יודעים, נכה רגליים בן יונתן. ואומר לו, המלך איפה הוא? ויאמר ציווה אל המלך, הנה הוא בית מחיר בן עמיאל בלא דבר. איפה זה לא דבר? לכאורה זה לדבר או לדביר, שנמצאת בעבר הירדן, נחלת גד, תקוע לו באיזה חור, חוות בודדים שם אחרי מצפה רמון, יאללה, משם תעוף. הכי רחוק שאפשר לשים אותו, שם אותו. וישלח המלך דוד ויקחהו מבית מחיר בן עמיאל מלא דבר, ויבוא מפיבושת בן יהונתן בן שאול אל דוד, ויפול על פניו וישתחו, ויאמר דוד מפיבושת, ויאמר הנה עבדך. עכשיו רק כשהוא מגיע אל דוד פתאום יש לו שם, לפני זה אין לו שם, נכון? הוא לא קיים, הוא מספר, הוא הנכה הבן של, יש לשאול איזה נכד נכה, זה מה שהעולם יודע. ויאמר לו דוד אל תירא. למה אל תירא? הוא מפוחד, הוא עד עכשיו ניהלו אותו, ציווה סובב אותו, אומר לו אל תירא, כן, זה נורא מהדהד, תראו למטה בהערה 2. ויקום יונתן בן שאול וילך אל דוד חורשה ויחזק את ידו באלוהים, ויאמר אליו אל תירא, יונתן הוא על הסוס ודוד שם בורח, ואומר לו יונתן אל תירא, והנה ממש התהפך הגלגל, אומר דוד לבנו של יהונתן, בנו של חברו הטוב ביותר, נפלאה אהבתו, לא מאהבת נשים, שאמרנו כמה פעמים שזה לא רבותה, כי דוד לא נעים להגיד לא כל כך מתגלה כאוהב נשים או כאוהב, ורואים את זה סביב מיכל, היחסים מאוד לא דיאלוגיים, מאוד לא דיאלוגיים, מיכל מאוד אוהבת אותו והוא לא מחזיר אהבה. גם מה שקורה עם אביגייל זה מאוד מורכב להבין האם יש שם אהבה. אהבה זה אומר אני רוצה אותך איך שאת, בלי שום סיבה נוספת לזה שאני רוצה אותך, כי אין לזה סיבה נוספת. מי אנחנו רואים כן אוהב את מיכל, וזה כל כך נוגע לנו? תלתי
בלייש? מי? תלתי בלייש.
לא, הוא לא
ממשלה. יש חרב בינו לבינו, והוא הולך הלוך ובכו עד בחורים. זה המקום היחיד בתנך שגבר הולך אחר ראשון ובוכה, אבל דוד לוקח אותה, הרס אותה במאה עולות פלישתים. אנחנו לא רואים, וזה שוב אני קצת מטרים את המאוחר, זה מאוד משפיע על מה בעצם יהיה לנו עם מה בדיוק, האם זה אהבה הראשונה שלו או גם זה לא. אבישג, בסדר, בסוף בתחילת מלאכים א', כלומר, מה בעצם דוד מחפש? הוא מחפש יחסי כוח? הוא מחפש יחסי אישות? הוא מחפש יחסי ראות וידידות ודיאלוג ואהבה? זו שאלה לא פשוטה כלל ועיקר סביב דוד ונשותיו. אוקיי, ויאמר לו דוד אל תירא, כי עשו אעשה עמך חסד בעבור יונתן אביך, והשיבותי לך את כל שדה שאול אביך, ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד. הפרשנים מסתבכים, אוי אין לך דף? הפרשנים מסתבכים מה בעצם, מי זה שדה שאול, איך זה הגיע לדוד. לכאורה יש הניסיון הספקולטיבי מדבר על זה, וזה המצודות, שיש פה בעצם שדה שדוד יורש בתור חתן המלך שעובר אליו, ועכשיו הוא נותן את השדה הזה למפיבושת כי אין לו מה לעשות. וישתחו ויאמר מעבדיך כי פנית אל הכלב המת אשר כמוני. ופה גם אם תהפכו את העולם יהיה לכם קשה להתנגד לתחושה שמישהו פה החליט לקחת בדיוק את הדימוי, נכון? של הכלב המת שם בפרק כ"ד בהערה 3, אחרי מי יצא מלך ישראל, אחרי מי אתה רודף, אחרי כלב מת, אחרי פרעוש אחד, אותו ביטוי שדוד אומר, ולהכניס אותו בפה של מפיבושת. כלומר ממש אחד לאחד, את העניין של הפחד, את העניין של הכלב, את ההיפוך של הגלגל, להראות לנו עד כמה בית שאול מפסיד לבית דוד, נכון? זה ממש אקט גאוני של המספר שבתחילת שנה דיברנו מי זה.
זה גם אקט גאוני של מפיבושת, שכאילו אנחנו במצב הפוך,
אבל אל תנצל
את זה.
והוא ידע את זה? אתה אומר, היה לו עבר במשפחה מורק על דוד שאמר שאמר לסבא שלו אני לא כלב, כן? זה כאילו משפט שזוכרים?
לא כזה משנה.
נכון, אבל מספר כאילו...
כל עוד אני זוכר.
ויקרא המלך אל ציוון הר שאול ויאמר אליו, כל אשר היה לשאול ולכל ביתו נתתי לבן אדונך, ועבדת לו את האדמה אתה ובניך ועבדיך, והבאת, והיה לבן אדונך לחם ואכלו ומפיבושת, בן אדונך יאכל תמיד לחם על שולחני, ולציווה 15 בנים ו20 עבדים. מה זה הספר? שכוח, יש לו המון ילדים והמון עבדים, נו מה זה קשור?
הוא עובד בעצמו.
אוקיי, כלומר תמשיך עוד.
זה הביא אותו להשתלט על ה...
לא, אבל תדייק את זה. הוא עבד בעצמו, אבל בעצם
הוא לא,
הוא לא עבד, הוא כבר חצי מלך עם 15 ילדים ו20 עבדים. אתה יכול לעשות הפיכה, נכון? מה אתה עוד צריך? בעוד ציבה מתנסה למורנים לוח מפיבושת לבד, ומזיזים אותו מפה לפה כשגלגלים, תאכל לחם, לא תאכל לחם. ואמר ציווה אל המלך, ככל אשר יצווה אדוני המלך את עבדו כן יעשה עבדך, ומפיבושת אוכל על שולחני כאחד מבני המלך. מי זה המלך?
אני.
השכח, נכון? אז שוב, הפרשנים מנסים, מי זה המלך? האם זה בעצם אתה דוד? אבל ודאי שאומר פה בקריאה פשוטה, אומר פה ציווה שאת מלך, אני המלך. נעים עוד. הוא מפיבושת אוכל על שולחני כמו מי?
כמו דוד?
לא, כאחד מבניי.
אוקיי.
כאחד מבני המלך הוא מדבר על עצמו כנוכח נפקד. מה הבעיה? שנים הוא כבר אוכל על שולחן מלכים. אתה אומר לי עכשיו, מה אמרת לי? שהוא יאכל על שולחנך, שולחן המלך, אתה דוד. אני אומר לך ציווה, הוא כבר אוכל על שולחן מלכים, מה במשנה? אני מלך, אתה מלך, שהוא יכול לאכול אצלי, אני דואג לו כל השנים, יבוא בי, כל בסדר. סתם חבל להטריח אותו בכיסא גלגלים, תן לו שישאר אצלנו שם בלא דבר, אתה יודע איזה שירות אני נותן לו. ולמפיבושת בן קטן ושמו מיכה, בכל מושב בית ציווה עבדים למפיבושת. אוקיי, עכשיו אתה רואה שיש פה איזה תנועה, כולם עבדים למפיבושת, יש לו גם איזה בן, הוא לא כזה לבד, וכל מושב בית ציווה. אבל מתי זה קורה? מתי הכתוב מספר לנו את זה? עד עכשיו בהתחלה לא היה לו שם, רק נחר רגליים, אחר כך היה לו שם, אבל הוא היה נורא לבד, ופתאום מסתבר לנו שיש לו בן שקוראים לו מיכה באלף, וכל מושב בית ציווה עבדים למפיבושת. לאמור, תמיד הוא לא היה כל כך לבד, אבל ציווה
עכשיו
פתאום הוא יכול להפעיל אותם, פתאום הבן שלו קיים. גם לפני זה הקם, אבל הוא לא רלוונטי. ציווה היה הנוכח, היה המושל, או מה אפשר להגיד, כן. ומפיבושת יושב בירושלים, כי על שולחן המלך תמיד הוא אוכל, והוא פיסח שתי רגליו. מה הסיום הזה של הפרק? למה? מה הרווחתי?
אף אחד לא מורד בך.
אוקיי, אז מה שאתה אומר בעצם, שאני מכניס מישהו אליי,
זה מה ש... נראה לי דבר רוצה לשלוט.
אבל
אתה משתמש בשם בעצם. לא, דבר רוצה לשלוט.
שנייה, תדונו קצת לזכות, חכו, אנחנו מספיק נדון לחובה, קצת לזכות. דוד באמת, דוד באמת רוצה לדעתי לעשות חסד עם בית שאול, אבל הוא צריך לדאוג שמה?
שציווה לא יעשה הפיכה,
וגם ש... מפיבושת לא יעשה הפיכה. הרי מה הוא אמר, חבר'ה, בגלל שסבא שלי ואבא שלי מתו בגלבוע על מה, על קידוש השם, זה הציווה שאני ממשיך אותה. ובואו דוד אמר, ריבו של מלאכם, מי אתה ומה אתה? אתה חתן, אני נכד, אני שאולסון, מי אתה?
הדמות אבל יותר מפחידה פה זה ציבה, לא מפחיד בושר.
אוקיי, הציבה הוא ישר מרחיק אותו, הוא אומר, אתה לא, אתה לא אצלי בבית. בסדר? תן את השדה, תן את האחוזות, הכל למפיבושת. מפיבושת אתה בוא אליי, היינו חושבים עוד רגע שדוד אגיד, טוב, אם זה אתה, אם קוראים לך שאולסון, בוא נזכר, הוא אוכל על שולחן המלך, הוא פיסח שתי רגליו. כאילו, הפיכה לא הולך להיות. עכשיו ראיתי משהו די משעשע, כתב ורגל, והוא מחקר בתנך, על הסיפור הזה של הפיסחים, בעמוד 2 למעלה, ציווה שידע על חולשה מפורסמת זו של דוד, ניסה להניא את דוד מעשיית החסד, על ידי נחותו של מפיבושת. טוען ורגל ומוכיח באותות ומופתים במלחמה, שדוד חלק מהשלמות שלו הפיזית זה זה שהוא נרתע מאביתה פיזית, ולכן בפרק ו' זה היה בעצם מוכיח ורגון, וקשה להתעלם מהווירטואוזיות של הטענה. זה הסיפור, מה זה העיוור והפיסח. דוד, יש אנשים שלא יכולים להיכנס להוסטל, זה מערער להם את כל הקיום, את הביטחון שלהם, בשלמות שלהם, ביציבות שלהם כאנשים בריאים, כאנשים חושבים, כאנשים הולכים. הם לא יהיו מטפלים טובים, הם אפילו לא חושבים שהם יהיו.
איך אומרים את זה על דוד? כאילו, שהוא
רואה
כל זמן
שמלחמות,
לא
יודע,
הוא
רואה
את
הדברים
האלה כל יום, כאילו.
לא,
אבל...
כן.
בסדר, אבל מה...
אל תעזור, רק ממשיך, פה זה לחיות איתו, כל יום לראות את הגלדים.
אבל
לא,
אני מזר.
איך יודעים את זה גם?
מה?
איך יודעים את זה?
טוב, אין לדעת, רק הוא מנסה להוכיח לאורך כל... אבל זאת הבעיה שלנו שאנחנו לומדים תנ"ך או כל דבר, איך אני יכול לדעת? אז ודאי, הוא כתב מאמר עצום ורב שבו הוא מבסס את זה, את כל מלכות דוד. הוא טוען שבכל תחנה יש איזה פיסח, כלומר אימות בין שלמות פיזית לבין
גם איך הוא קיבל את הנחות?
נחות רגליים. אז הרי שירצה איתו.
כן.
למשל, איתן, למה דוד לא מתקומם כנגד אבשלום?
כי הוא שרדיך.
זה טענה מקוממת, נכון?
כן.
עכשיו, הוא מנסה לטעון, ואני אשמח שתכתבו מאמר תגובה, שהוא כתב את זה ב-87, בסדר, אפשר לכתוב, שהוא מנסה לטעון שכל מלכות דוד יש בעצם מאבק בין, איך אמרת? החתיכים לבין החתוכים. זה המאבק, ולכן ציווה, ברור לו שדוד ילך איתו כי הוא לא חתוך, והוא אומר לדוד, זה ספקולציה, אבל רגע אני אסיים אותה, אומר לדוד, הוא חתוך, מפיבושת חתוך. אך המספר חוזר ומתאים שדוד גבר על חולשתו באביון מפיבושת לביתו, למרות שמפיבושת היה פיסח שתי רגליים. אני אומר, הטענה הזאת זוקקת ביסוס, ואת זה אם תרצו נשלח את כל מאמרו של ורגון באימייל.
אבל זאת אומרת שזאת הייתה תפיסה כללית כלפי אנשים חתוכים. למה זה אפרה? אתה יכול לקחת כן הוכחות כבי דוד, אבל אני אומר כאילו...
בעולם העתיק זה פשוט.
כן, כן.
סתם, לסבר את האוזן, לסבר את האוזן. ממתי רווח המנהג שנולד לי ילד ואני מגדל אותו בבית? ממתי זה קיים בעולם? מה? זה אומר שעד מחצית המאה ה-18 באירופה רוב הילדים שנולדו לא גדלו בבתיהם אלא בבתי ילדים, אבל לא של הקיבוץ אלא של הפולטריון שגידל אותם לבנות פסאז'ים בפריז או באלזס או בשסמוק. ככה זה עבד באירופה מאות שנים. מי גידל את הילדים? האצילים, כלומר חבר'ה שיש להם אלפיון עליון, והיהודים. את הנכי רגליים לא זה ולא זה רצו. ואז אנחנו מוצאים סיטואציות לאורך הדורות, מי שמעניין שסיפורים מבחיים מבריסק, יש הרבה כאלה סביב ממזרים ונכים,
אפשר
פשוט הרב היה קם בבוקר ורואה תינוק פתח הבית שלו, תינוק בן יום. לא שכחו אותו בבית חולים כי אין בית חולים מסודר שאותה אישה תביא אותו, או שהוא היה בבית חולים. פתאום אין אולטרסאונד, ההורים רואים שחסר אצבע, חסרה יד, לא רוצים שהוא ימות, יש להם את האחריות עליו, אוספים אותו יפה יפה, שמים אותו בתוך סל, שמים אותו בפתח של רב חיים מבריסק. המון סיפורים רב חיים כאלה. וזהו, עכשיו יש לך תינוק בן יומיים, אין לך מושג מי ההורים, אין פתק, אין אחר כך דרכי התקשרות בנייד,
אין DNA,
אין כלום. עכשיו, בקהילות חזקות, וזה חלק מהעוצמה של היהודים לאורך ההיסטוריה, בקהילות חזקות הצליחו לגדל את את האנשים האלה. אחד מהגדולים ביותר שאנחנו יודעים שהיה אדם כזה, מי זה? המגיד ממזריץ', המגיד ממזריץ' היה אדם נכה רגליים שהצליח, אני לא אומר היסטורית שהוא הוריו נטלו אותו חלילה, אבל הצליח דרך המון המון התעצמות אישית להתגבר על זה ולהיות אחד המנהיגים החסידיים הכי גדולים, אם לא הגדול שבהם. שהוא מגיע לבעל שם רב, הוא בן 53, הוא כבר מגיד מישרים בקהילת רופנו, שמו יוצא בכל גליציה וכל רוסיה הלבנה. כן? שהוא מגיע בשנת
בכלל?
אה?
מה המצב הנכותי שלו?
מאוד קשה לו ללכת. שהוא מגיע בתף קוף קף תת, שזה לפני
1769,
נכון? לפני 200 כמעט 50 שנה לבעל שם טוב. הוא מגיע בפתח הבית, הוא לא דופק אפילו, הוא לא מצליח לדפוק, אין לו את הכוח לעמוד. ואחד הנערים מהניפולי, זה לא רב זושה, מישהו אחר, רב יעקב מהניפולי, אומר לבעל שם טוב, יש שם מישהו, שתבינו, הבן אדם זה כבר מגיד מישרים, זה אומר היום ברמה של מאסטר על, אבל אין לו את הכוח. והבעל שם טוב נרתע מזה כי הוא לא יודע אם הוא יצליח לעבוד איתו. אדם כזה ספוג בכאב, ספוג במצוקה, ספוג בלב נשבר. וזה כותב לנו אדמור הזקן בספר המאמרים תקוף י"ד, שבעל שם טוב היה מרחיק את השחורים קשה מאוד אגביהם, זו לשונו, קשה להרים את האנשים שחווים את הכאב. כלומר, הוא לא נרתע מהכאב, הוא לא נרתע מהסבל, הוא נרתע מכל הנגזרות המנטליות והנפשיות שאדם בעצם מאמץ לעצמו, מנטליות של יאוש, של אנדרדוגיות, של דופקים אותי, שקשה לי, קשה מאוד אגביהם.
וגם
משה
רבינו, אבל בדיוק אותו
תאכל. נכון. נכון, נכון. ובסופו של דבר המגיד ממזריץ' מצליח לייצר עולם חסידי אחר, עולם חסידי של נכי רגליים, של כאב, של אין מגלים סתרי תורה למי שליבו דואג בקרבו, שכדי ללמוד קבלה, אומר המגיד, אתה צריך להיות אדם שיש לך מראה שחורה מנעוריו דווקא, צוברן כוכן שמרבה בקרחצן, הוא כותר אדם שקורא לנו שקרח שבו. עכשיו אנחנו נראה זרם בחסידות שהולך על זה, הולך על העצבות הזאת, לא הייתי אומר על הדיוק הזה, על המכונסות הזאת. זה לא מפסידים שאתה בא והוא מוחק הפיים ואחי אלה בבאלה בח רבנו נגילה, יש לך כרטיס לאום, זה לא התנועה הזאת. אדמור האמצעי מחב"ד שנקרא דובר, יום הברית שלו זה בדיוק סיום השנה לפטירת המגיד. המגיד נפטר ביוטט כסלב תף קוף למד בית. האדמור האמצעי נולד ביד כסלב, הברית שלו ביד כסלב תף קוף למד גימל, נקרא דובר, והוא על שמו. הוא אומר, כדי ללמוד סתרי תורה אתה צריך שהלב שלך יהיה שבור, הלב שלך, מישהו רוצה, כתבתי את זה במאמר בשבעה הרתיעים שהישיבה הוציאה על חב"ד. זה הסיכוי לגעת בנקודה עצמה, סתרי תורה זה זה, זה להצליח להפוך את הכאב לא לייאוש אלא לסוד, לקרבת אלוהים, למפגש עם הדבר עצמו. ויש לנו פה שני זרמים חסידים, דרך השלם של הבעל שם טוב, שנמצא את זה בקרלין, נמצא את זה בברסלב, נמצא את זה בלובלין, רבי מלך מליז'נסק, ודרך הריק והכאב והחיסרון, שנמצא את זה בחבד של הרבס הראשונים, נמצא את זה ברוז'ין של רבי ישראל מרוז'ין, תונין של המאגי, דרך אחרת לגמרי. מה הווקטור העיקרי בעבודת השם? שלדעתי זה מאוד משפיע על... שאני תפסתי את זה, זה פתאום הפך לי את החיים, כי תמיד אנחנו רשמים שחסידים זה כזה פיצות, נכון? הם תמיד מבסוטים. והדמור הזקן, והדמור האמצעי, והמאגיד, שזה גדולי עולם, אומרים לך, זה בכאב סוד ההשגה. כן? יש דברים שאי אפשר להשיג, אלא אם כן היא אומרת לך לא. אם אף פעם היא לא אמרה לך לא, יש סודות, אתה לא תשיג. מה לעשות? זה המינוס של אחד שהתחתן על הפעם הראשונה. אני רק מנחם את אלה שלא, אבל... השבירה הזאת, הלוחות שניים האלה, מתקבלים רק אחרי שיש את שברי לוחות מונחים בארון. מי שאין לו שברי לוחות, ברוך השם. אבל יש עולם שלם של השגה שמגיעה מהלב נשבר, שאין לו. לא צריך לכתחילה, לא צריך להגיד לה תזריקי אותי, כדי אני רוצה להשיג את הסודות האלה, כי הזריקה הסודה. לא, אבל... זה הסוד של הנכה רגליים, זה הסוד של המאגיד ממזריץ', שהוא מצליח להפוך את הנכות הזאת לתורה. הוא מדבר על תודעת ביטול שנובעת בזה, שאדם בעצם מגיע לדבקות דווקא מהמקום הכהה שלו.
זה לא גם ברסלב
במישור הבסיסי? אוקיי, ברסלב בהקשר הזה אני חושב שזה אופציה שלישית. זה לא השלם, זה לא הריק. זה... אבל טוב, זה כבר שני עצמו. רב נחמן הצליח לחתור דרך שניהם. ובוודאי על פניו דרך השלם. כשאתה מעמיק יותר זה דרך הריק, אבל עוד יותר זה דרך השיגעון. שזה ככה לעניות דעתי. בעצם דרך שלישית. שלעולם לא תהיה דרך, ובוודאי לא שלישית. אבל כן אתה רואה במאגיד שזה דרך, שזה דרך. מי שרוצה זה ההבדל בין הרב הנזיר לרב קוק. רב קוק זה הבעל שם טוב, זה השלמות. הנזיר זה לב נשבר, ולכן מי שהשפיע עליו יותר מהכל, ככה טענתי כאמור במאמר הזה, וזו פעם אחרונה שאני מזכיר אותו בשיבר קיים, זה ההבדל בתורה שלה, בתפיסה שלה, אם תרצו, וזה כבר לגמרי ספרות, בין הרב עמיטל לרב צבי יהודה קוק. איך הם מתייחסים לשואה? תיאולוגיה. אוקיי, ממה זה מתחיל? הרב עמיטל שייך לדרך הריק. זכיתי לא להיות תלמיד שלו, אבל זכיתי לדבר איתו בערוב ימיו כמה שיחות מאוד קרובות וארוכות. דרך הריק. צבי יהודה שלא הכרתי אותו, לפחות ממה ששמעתי, זה דרך השלם. זה מלאות. זה עוצמה. זה מה שהרב סולובייצ'יק יקרא לזה המלכות לעומת הרבנות של מלכות לעומת רבנות של קדושה. זה רבנות של מלכות, הרב ציודה, זה מלך ביופיו, זה עוצמה, זה בעל שם טוב, זה כוח אדירים. כן? אבל זה לא הכאב, זה לא היסורים שאתה רואה ביומן של הנזיר. זה לא הניצולות שואה שיש אצל הרב עמיטל, והקריסה שיש לו אחרי מלחמת יום כיפור, שהוא קודם את המעלות ממעמקים. זה תנועה אחרת. אדם מבוגר, אתה מבין שזה בנוי על נפשות שונות, על שורשי נפשות בשפה של הארי. שיקרינו על תיאולוגיה, אז מרכז והגוש זה לא אם הם מתגלחים או לא. זה נוגע אני חושב בהבדל בין הרב עמיטל, הרב צבי יהודה. בין המאגיד לבעל שם טוב. כן, זה נוגע בשורש של הדבר עצמו. האם אפשר ליצור מתוך שמחה? לא, לא אפשר. זה כמובן משיק, מה שראינו את פנחס שדה. סופו של דבר בשבוע שעבר, שלדעתי פנחס שדה זה רב נחמן מבחינה זאת. כן? עכשיו מי שמעניין אותו יצא היומנים שלו. שאתה רואה, הוא לא שלם ולא ריק, הוא כאילו ברסלבר מבחינה זאת. אבל בעצם נפרס בפנינו פה שתי דרכים. דרך המלאות, החתיכות כמו שדוד קורא לזה, לבין דרך החתוכות, החתוכים, הכאב, אני קטעני ונכה רוח וחרד על דברי. זה בעצם הסיכוי שלי לפגוש את האלוהי, כי גם האלוהי נמצא שם. והנה הגעתי לסוף הדברים. לא, זה היה קדוש ברוך הוא אחר. אם הקדוש ברוך הוא זה מישהו שאנחנו הולכים לפגוש אותו דרך המטסים של חיל האוויר, רב צבי יהודה היה מוציא את כל הישיבה במרכז, הולכים לראות מטס, היה אומר, תראו, התגלו את הקדושה בעולם דרך המטסים של ה-F-15, או שאתה פוגש את ההתגלות הקדושה בעולם דרך הכאב, דרך השבר, דרך השרירותי, דרך הלא מוסבר, דרך היסורים, השם חפץ דקו החולי, שזה דרך אחרת לחלוטין במפגש עם הקדוש ברוך הוא. זה השכינה בגלות, השכינה ביסוריה. איך במפגש של אדמור הזקן עם רב נחמן, כמו הזקן דרש 8 שעות, רחמך רבים השם, כמה אנחנו צריכים לרחם עליך. ואז רב נחמן אמר, השיינר דרושה, איזה דרשה יפה, ורואים בליקוטי מוהר"ן שהוא מביא את זה, רחמך רבים השם, כי צריכים לרחם עליו יתברך, כי הוא שבור כמוני, הוא לא מתגלה דרך המטס, זה דרך הכאב, דרך השבר. וזה בסופו של דבר לדעתי מה שחורץ את האנושות באשר היא לשניים. זה לא שמאל ימין רק, וזה לא המאגיד והבעל שם טוב, זה איזו אינטואיציה בסיסית במפגש עם הקיום שמכוננת ומייצרת היתן לכל שאר המפגשים. השם צלחה או השם אורחה, כן? אורות, או כמו שהנזיר אמר, אולי היה ראוי שלא לקרוא לספרים אלו בשם אורות, וודאי לא אחר השם אורות, לא אחרי השואה. רוצים לומר לי, תתחיל האורות. הזיר אמר, אחרי השואה, לא אורות. הספרים נקראים אורות. רוצים לזה ככה, הקדושה של שלמות. זהו.